מדינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 18 פרק מספר 16. אני אביב מנח. שלום, הלו, מה קורה? יהודה. What is happening? טוב, הלאה. הבא בתור.
אני מאיה פייבי. לרוב אני אחרונה.
נכון.
אני רן אבירם.
יהודה בלבל את כולנו, עכשיו לא יודעים מה קורה ליהודה. טוב, אנחנו נחכה, אנחנו נתחיל, כאילו, נתקע המחשב, הוא כותב לנו, טוב, ליהודה נתקע המחשב, לא, אנחנו לא מתחילים את הפרק מחדש, חס וחלילה, יהודה פשוט יחזור אלינו. האמת שעשינו, בדרך, זה נכון שעשינו את זה לפעמים, זה תלוי במצב רוח שלי, את יודעת. מה שלומכם, אנשים יקרים באים הבריטים?
בסדר גמור.
נחמד מאוד.
יופי, ערן היית חולה.
כן, אבל בקטנה.
אוקיי. מה היה, היית בריאה?
כן.
זה לא מתקשרים אתם? מה, יהודה נפל ואתם איבדתם את היכולת לתקשר? אני לא מבין.
יודע מה בסדר, אני אחזור לפשוט להיות הקסם הכריזמטי שאני, אני לא יודעת.
בדיוק, כן. נא להיות כריזמטית בבקשה.
אני שזה 45% מהקריזמה של כל המנחים ביחד הזה.
אני, אז נא להציג את זה. Use your powers, מאיה.
בכל מקרה, יש טיזינג מטורף שקורה כבר כמה פרקים, אני חושבת שחודשים אני מבטיחה לדבר על פאביולה אולטימה, וזה נדחה שוב ושוב כי יש לי הרבה מה להגיד על פאביולה אולטימה, והרבה דברים להגיד גם על דברים אחרים. ומה שקורה זה שאנחנו מדברים על הדברים האחרים ולא נשאר מקום לפאביולה אולטימה.
יפה.
אז סוף סוף נגיע אליו.
כן.
יש חדשות ועדכונים כעיקרון, אבל זה של יהודה, אז אני לא ממש יכולה לעשות כלום בנידון.
גם לי יש אחד, גם לי יש.
אז למה לא הוספת להראות הפרק? ערן, ערן, יהודה, אתה פה?
יהודה פה.
יופי, עכשיו תציג את עצמך.
אני יהודה חלפון.
יפה. אני יכול לגזור את כל מה שהיה עד עכשיו ולהשאיר את זה. אוי, כתבתי ליהודה השבוע שהידרדרתי ללערוך את האודיו שלי שאני מכין סרטונים ליוטיוב.
כן, תכלס.
אני
התחלתי לשמוע את הפודקאסט של ג'סי קוקס ודוג'ר
גיק אנדרס.
גיק אנדרס, כן. אז אביב, אני הגענו למסקנה, אביב הגענו למסקנה שהוא דוג'ר ואני ג'סי. הוא המבוגר האחרי של הפודקאסט, ואני מזיין בשכל ועל כל דבר.
אני בגדול מסכים, אם כי אני חושב שאביב יותר מיוחד מדוג'ר.
לא, אנחנו המקבילים, לא אמרתי שהוא דוג'ר, הוא כאילו, הוא הדוג'ר של הפודקאסט שלנו.
אוקיי, כי אני רואה בך ג'סי, אני רואה בך ג'סי.
בדינמיקה זה ככה, וגם בהבדלי גיל זה ככה. דוג'ר בדיוק בת גילי, היא ילידת אוגוסט 87. וג'סי לא יודעים בין כמה הוא, אבל הוא זקן.
הוא נולד ב-81.
אה, כן? כי בפרק שעוד לא הגעת אליו, הם צחקו על הגיל של ג'סי, והוא סירב להגיד בין כמה הוא, אבל אני יודע שבעבר הוא כן אמר זה. ואז בתגובות הוא כתב למישהו שכשהוא התחיל ביוטיוב הוא היה בן 29. אז בשנת 2010 הוא היה בן 29.
כן, צחקו עליו גם, אני שומע עכשיו את הפרק ש... האמא של קים פסיבול, אבל מאם פסיבול, היא בעצם האישה הכי יפה בסדרה, אבל לא קים פסיבול. ואז הם הגיעו למסקנה שקים פסיבול יצאה הסדרה, כשג'סי היה בקולג' בין 20 פלוס. כאילו, אז הוא פעם לא היה קהל יד של הסדרה.
אני מכיר את הסדרה הזאת אך ורק מה...
האם מישהו תופה בסדרה הזאת ולא חושב ששיגו is the hottest shit on the planet?
כן, כן, אבל זה ברמת המים כבר, אז...
כן, לא, אבל זה פשוט היה מצחיק כזה, הם שלושתם דנים על זה וכזה, ואז מישהו אומר, רגע, ג'סי, בכלל לא היית בקולג' כשזה יצא, ואז הוא כזה, מתי יצא, זה, או, זה יצא ב-2002, כן, הייתי בקולג' ודוג'ר, כן, הייתי בסוף התיכון, ואורח, אני הייתי בכיתה זאת.
ב-2002 היא לא הייתה בסוף התיכון, ב-2002 היא הייתה בתחילת התיכון.
זה היה אבל מצחיק כזה. אף אחד לא היה קהל יד של הסדרה הזאת שיצא.
כן, ערן.
אביב, אתה יכול בקשה לתת פתיח?
זה השלב בתוכנית שבה אנחנו מדברים על זה, מזיינים את השכל, אז אתה יודע.
אם לא נגיע לפאביולה אולטימה.
אנחנו נגיע פשוט, אנחנו נגיע ואני אקציב לה 5 דקות לדבר על זה וזהו, לא סתם, אני צוחק. אנחנו שורפים משחקים בפודקאסט לגמר העצלן, כל המשחקים כולם חם לי הרבה יותר מדי. אנחנו משדרים בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isasupreme, ובשרת הדיסקורד, isa.me/discord. אתם יכולים להצטרף אלינו לצ'אט המאזינים, לכתוב לנו בשידור חי. הפרקים עולים לאחר מכן לאתר isa.me, שם תוכלו למצוא את כל פרקי העבר וקישורים להרשמה לשפה באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אנחנו נדבר על משחקים ששיחקנו לאחרונה ולא לאחרונה, אבל מאיה חפרה עליהם, וחדשות ודיונים ודברים כאלה ודברים שנשחק בעתיד. התכוונו לעשות פרק שהוא רק משחקי תפקידים, ואז רן בא ושם את Lies of P בערות הפרק. אבל רוב הפרק יהיה משחקי תפקידים. אם אתם לא מתעניינים במשחקי תפקידים שולחניים, אולי זה לא הפרק בשבילכם. אבל אנחנו נהיה מבדרים כהרגלנו. או לפחות ככה חגי אומר לנו. חגי דואג להזין... חגי דואג להזין לכל פרק אחרי שהוא יוצא, ואז הוא אומר, איזה פרק נפלא היה, ואנחנו איכשהו מאמינים לו.
הקטע הוא כזה, הוא אמין כי הוא מרפרנס לרגעים ספציפיים שהוא אהב בפרק.
נכון, נכון.
זה אכן נכון. זה היה טוב וכי...
כמו עורך דין טוב, אכן. אכן, הוא נותן רפרנסים ואיך זה נקרא? תקדימים. הוא נותן תקדימים. זה יפה. ואני לא זוכר שום דבר מהדברים שהוא אומר עליו, כי אני אפילו לא זוכר על מה אנחנו מדברים בפודקאסט. לפני שנתחיל, אם אתם רוצים לתבוך בתוכנית, אתם יכולים להיכנס לסופורט.theburn.live, שם תוכלו למצוא את רשימת הכישורים הרלוונטיים, כמו לקנות מרץ' של התוכנית, או להיכנס להמבל, לחנות המבל, ולדרייב טו RPG דרך האפיליאט לינק שלנו, ואז אתם קונים דברים שאתם רוצים לקנות בכל מקרה, ואנחנו מרוויחים איזה כמה גרושים.
יש לי הערה על זה.
כן.
יש לי הערה חשובה על זה ספציפית, כי יש עכשיו, מאזיני פרק משחק התפקידים, 3 המבלים מצוינים, כנסו דרך קישור שאבי אמר, שהוא שוב פעם.
support.theburn.live.
סבבה. ואז כנסו בהמבל, אז Best of Magpie Games, יוצא מן הכלל.
Oh my god, נכון. אני, אוקיי, אני רוצה רגע להרחיב. Magpie Games, הם חברת משחקי התפקידים המצוינת ביותר בעולם, עם משחקי הפאורד בידי אפוקליפס הטובים ביותר בעולם, כמו מאסק, ה-New Generation, עליו מבוסס פלאים, למשל, אחד מהם, או משחק התפקידים של אבטאר לאסט איירבנדר, או כל מיני דברים כאלה. אז, אתה יכול להמשיך.
וגם יש שם Warhammer Fantasy Roleplay, שזו נמד מהדורה הרביעית, אבל זה הגרסה המעודכנת והחדשה של The Enemy Within, שזה מערכה שנחשבת לאחת מהטובות בהיסטוריה, ובהחלט על הכוונת שלי להריץ יום אחד. וגם יש אחד של פאת'פיינדר מהדורה השנייה.
אמת.
עם המיני מערכה Guns of Alkenstar.
אני...
בפרוטוקול זה פאת'פיינדר מהדורה השנייה הקודמת.
כן.
לא מעודכנת.
כן.
שכחתי להזכיר גם את רות. רות זה משחק תפקידים מדהים. של מיינפיי.
גיא דיבר עליו בפודקאסט.
נכון. אני מנסה להביא קישור ישיר להמבל, אבל משום מה זה לא נותן לי לעשות קישור ישיר לבנדל. Oh well. בקיצור, תיכנסו דרך הקישור ואני מקווה שזה יעבוד. איפה היינו? היינו בחדשות ודיונים. יהודה, אתה מתחיל.
כן. אז Warhammer Community, שזה ה... אתר קהילתי של וורהמר, שבגדול זה כל החדשות של וורהמר מגיעות לשם, עושה פעם בשנה, פעם בכמה זמן, וורהמר הירוז, שאנשים נכנסים לאתר, בוחרים את הגיבור האהוב עליהם. עכשיו, הגיבורים של וורהמר הירוז זה אנשים אמיתיים, זה לא הגיבור האהוב עליך במשחק עצמו. ואז כאילו יש, זה הצבעה, והם נבחרים. אז הוכרזו של השנה, של 2024, למרות שזה מצחיק, אנחנו באפריליש כזה, מכל הרשימה המאוד מרשימה של אנשים שבאמת עושים המון כדי לקדם את הוורהמר וכולם עושים צדקה ודברים כאלה, יש אישה אחת שזה מאוד בוז, בעיקר שכל הזמן כל האנשים אומרים אתם גייטקיפינג לנשים, אתם לא נותנים לנשים להיכנס, עכשיו את כל הוורהמר נגד טרנסים וכל הדברים האלה, אז בואו, כאילו, תבררו יותר, skew the results better. והתחלתי להסתכל על האנשים שבאמת זכו ברשימה. אז עכשיו, אין לי דברים רעים להגיד עליהם, באמת, זה אנשים שכל אחד מהאנשים שקוראים ברשימה, עושה צ'ריטי פה, עושה צ'ריטי שם, עושה צ'ריטי פה, עושה צ'ריטי שם, כולם תומכים, מעודדים, אחלה, באמת, זה לא סתם שמוליק שברחוב מגלגל תמיד שש, זה גיבור.
אני מרגיש זלזול מה בשמוליק, אבל בסדר.
בסדר, כן. אם שמוליק יעשה צ'ריטי, אז שמוליק כנראה יהיה גיבור של 2025. אחד מהאנשים ברשימה, אני מגלגל, פתאום הוא קופץ לי לזה, הוא המנהיג, הוא ה-Leeds Warhammer Team for Students and People that Work in University of Leeds, ואני כזה. אני שנתיים וחצי עובד
ולא ידעתי שזה קיים.
האם זה לידס אלבמה? כי אני יודעת שיש באלבמה בארצות הברית גם לידס.
לא, לא, זה יוניברסיטי אוף לידס פה, בדקתי, ביררתי. ואיך יודעים בכלל שיש את כל הדברים האלה באוניברסיטה? יש את ה... union, student union, שזה המקום המרכזי של האוניברסיטה, יש שם ספרייה גדולה, יש שם בתי קפה, יש שם את כל המסעדות, וכל המקום מלא בשלטים, תצטרפו לאגודה לריקוד, תצטרפו למועדון שח, תצטרפו לפות, מעולם לא ראיתי, תצטרפו למועדון וורהמר של לידס. אוקיי, בסדר, נגיד, התחלתי לשאול חברים שלי באוניברסיטה שמשחקים קצת וורהמר, שמעתם עליו, על המועדון הזה? אז כזה מישהו אומר, נראה לי שכן, אבל אני חושב ששמעתי עליו רק כי פעם בשנה הם עושים איזה משהו לצ'ריטי, אבל לא באמת שמעתי על המועדון עצמו. אז התחלתי לחפש. אז יש להם דף אינסטגרם עם בערך 200 עוקבים, יש להם ערוץ דיסקורד עם 100 חברים, כאילו זה משהו סופר סופר קטן, איך הגיע, איך הוא זכה? וכשאנשים שלומדים באוניברסיטה ועובדים באוניברסיטה לא יודעים שהוא קיים, אז זה נורא מוזר לי כשהטוויטר שלי מפוצץ בנשים ו-POC שמעודדים את הקהילות הקטנות לגדול ולגדול ולגדול וזה, אף אחד מהם לא נכנס לפה, כאילו אתה מסתכל על הרשימה וכאילו, this is a white guy, 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 יש שני אנשים שהשמות שלהם הם יפנים, כאילו הם, והם זכו ביחד, the double team from Japanese scene. כאילו, הלא פיוקסי היחידים שלכם זוכים ביחד, כאילו, זה נורא מצבן, זה ממש, כאילו, זה אנשים באמת טובים, כי הם עושים דברים לצדקה, אבל וואלה, לא יכולתם למצוא מישהו שהוא לא גבר לבן לתת לו פרס?
אולי הם לא מפרסמים יותר מדי את המועדון בלידס, כי הם מפחדים שיבואו בנות.
שזה גם גרוע בפני עצמו, אבל כאילו אתה מסתכל שם ואתה כזה, כלום. וכאילו, האישה היחידה שזכתה, היא גם התיאור שלה הוא הכי קצר. היא אפילו, אם לא קיבלה אפילו שתי שורות מלאות של טקסט.
חיים, רק שבמקור הם לא רצו לתת לפרס, ואז מישהו בא ואמר להם, אחי, זה ייראה רע, תוסיפו בחורה.
כן, וכאילו, סטייסי co-founded the club for unprivileged children and the club for adults in a local hall and made this club entirely free through donations. כאילו, באמת, זה הדבר היחיד, כי... זה פשוט מרתיח אותי הדבר הזה, כי אתה כועס על אנשים שעושים טוב, אבל באמת, כאילו...
לא, רגע, אנחנו לא כועסים על אנשים שזכו.
אני כועס עליהם.
אנחנו כועסים על הארגון שעשה את זה. אנשים שזכו, כבודם במקומה מונח.
ברור, ומה שהכי מרגיז, אתה מסתכל על הבאנר המאוד יפה שהם עשו.
מה שבאתי להגיד, אישה אחת והיא לא בבאנר.
כן, חצי מהבאנר נשים, ויש אישה אחת שזכתה.
הלו, אני לא מדבר על הבאנר המאויר, אני מדבר על הבאנר שמתחת לזה, שמראה כאילו קולאז' של הזוכים, היא לא בקולאז'.
נכון. אגב, בבאנר של המצויר, יש בחור...
זה היה עורך שלהם חרדי, אז הוא
צנזר, יכול להיות.
הצדה של האישה.
אז יש את הבחור השחרום שמחזיק את הספר.
כן.
אז הוא חבר שלי.
אני רוצה לדעת מי יאיר את זה, כי האיור יפה.
שאלה טובה. כי אין קרדיט.
אכן אין קרדיט.
זה פשוט מרתיח. כאילו, דוד. טוב, זהו. זה היה הטרוניה שלי בנושא.
טרוניה במקומה.
פעם לא הייתי בקטע של וורהמר, אבל כל פעם שאני שומעת את יהודה מדבר על וורהמר, אני פחות רוצה להיות בקטע של וורהמר.
אני לא בקטע של וורהמר, אני מאוד נהנה לבנות ולצבות מיניטורות, זה תרפי בטירוף עבורי. אני לא משחק במשחק, אני לא יכול לסבול את האנשים שמשחקים וורהמר.
אני מאוד אוהב את ה... את הקונספט ואת הלור, ואני לא רוצה בשום שלב לבנות ולצבוע מיניאטורות.
הלו, הלור מדהים, הסיפורים נהדרים, הספרים רובם אפילו כתובים טוב, אבל לא. האנשים שמשחקים וורמר, לא.
ומהעצבים בוא נעבור למשהו קצת יותר משמח. פריצת דרך ביחסי עובדים בתעשיית המשחקים, סגה אוף אמריקה, העובדים, 150 עובדים, איך אומרים ratify בעברית, ישררו את ההסכם הקיבוצי של האיגוד, איגוד העובדים שלהם, שזה ההסכם הקיבוצי הראשון שקיים בחברת משחקים, וזה מדהים.
דיגיטלית.
מה? מה זאת אומרת דיגיטלית?
דיגיטלית. אם אני לא טועה, פייזון כבר יש להם יוניון.
הבנתי מה אתה אומר, אוקיי. אז כן, תעשיית המשחקים הדיגיטליים. זה במקום. בין השאר, החוזה הזה מבטיח דברים כאילו בסיסיים לחלוטין, כמו העלאת שכר שנתית, שתעקוף את ה... מה?
לפטר את כולם, חס וחלילה, לתפו איגודים.
חשבתי שאתה מתקן אותי שיש לי טעויות עובדתיות, למרות שאני קורא את הכתבה מול העיניים שלי כרגע. אוקיי, אז כן, העלאת שכר מינימלית שנתית שתדביק את האינפלציה, מי ישמע, נו, הודעה מוקדמת לפני פיתורים, ועוד כל מיני דברים בסיסיים לחלוטין שרק חלאות לא נותנות לעובדים שלהם, ויש הרבה חלאות בעולם התאגידי, אז צריך סכמים כאלה. זה מגיע
בעיקר באוב אמריקה.
כן, בעיקר באוב אמריקה. זה מגיע באותו שבוע שבו המנהל, הוא לא המנכ״ל, הוא ראש חטיבת המשחקים של מייקרוסופט, מי שעד לפני חודשיים או שלושה חודשים אנשים היללו כהסייביור של תעשיית המשחקים, כי הם קנו את אקטיביז'ן בליזרד, ואז אנסרמוניסלי פיטרו את כולם. הוא אומר, כן, אנחנו לא מרוצים מהגידול שיש בתחום המשחקים. לך תתיישב על קקטוס, זה מה שיש להגיד לך, אדוני.
אני יכולה לחשוב על דברים פחות נעימים שאני אשמח שהוא יישב עליהם. קקטוסים הם יחסית סקווישי.
תלוי איזה. יש לי שאלה, אני לא יודע אם אתם, כאילו, אם יש לכם תשובה, כי אני לא יודע כמה אתם מבינים בזה. אבל זה שזה אוף אמריקה, כאילו סגה אוף אמריקה, או איך לזה, זה שלא קוראים למקום הספציפי הזה. זה שיש להם איגוד, זה אומר שיהיה להם גם קל יותר, נגיד, להתאגד אם יש סגה אוף EU או סגה אוף ג'פן.
לא, אין לזה שום השפעה. באופן כללי, ב-EU יהיה להם יותר קל להתאגד, אבל המקום הבעייתי באמת זה סגה יפן.
כן, אבל זה לא נגיד שהם יכולים לבוא ולהגיד, אבל עשינו שם, אז יש לנו כבר תקדים.
לא, חברות נפרדות לחלוטין, שפשוט יש להם בעלים משותף ו-IP משותף.
גם באיחוד האירופי יש איזה שהם חוקים בסיסיים של זכויות שאתה צריך לתת לעובדים.
כן.
ככה שהם כנראה מקבלים חלק מהדברים האלה כבר.
בדיוק. ההסכם הקיבוצי הזה, אפילו ברמת ישראל, הוא הבסיס של הבסיס. זה... טוב שהם נלחמו על זה, כן? אבל זה באמת, זה להעלות את התנאים שיש בארצות הברית לאיזה שהם תנאים נורמליים שיש לאנשים אחרים בעולם. כן, ערן, החדשה שלך.
שלום ברוכים הבאים. אם אתם במקרה ישראלים ואו גרים בישראל, נכון,
א' כן, תודה,
וואו,
תנחומנו,
תקווצו לי כולכם.
אולי אתם יודעים שתרגמתי, הייתי, השתתפתי בתרגום של עולמות פראים, תרגמתי בפועל אבל לא כאילו הייתי המפיק של זה, וזה הפודק, ועכשיו הם עושים Head Start שלישי, אני חושב, כן, שלישי לאסופת הפתקאות פראיות של עולמות פראים, שזה שלוש הפתקאות שונות שהן לא פנטזיה, שכל הרעיון הוא להראות שעולמות פראים יכולה להיות מעבר לפנטזיה, ובכלל להכניס משהו לישראל ובעברית שהוא לא פנטזיה, שהוא לא פשוט עוד ממלכות נשכחות או whatever. כי עם כל הכבוד לפאת'פיינדר, זה עדיין בגדול פשוט פנטזיה. סבבה שפנטזיה, אבל בהשוואה, באסופת הפתקאות, אז יש מערבון אימה, יש ווקסיה מזרחי, ויש קייג'ו. שבו אתה משחק את הקייג'ו, אתה לא משחק נגד קייג'ו, אתה משחק את הקייג'ו, את מפלצות הענק.
חגי מנסה למכור לי את זה, כי אחד הסרטים שאני הכי מצפה להם השנה, זה גודזילה אקס קונג, הוא אומר, אני לא תוכל לשחק את זה, שאני לא תוכל לשחק את זה.
לא, אם יש, הטעם שלי בסרטי קייג'ו זה כאילו קולוסל. אם כבר קייג'ו, אז שזה ייתן לי אגרוף בבטן, בבקשה.
אוקיי. וזהו, זה עכשיו כרגע ב-Head Start, זה 4% מלהגיע ליעד, אז זה עומד להגיע ליעד, אבל...
זה למעשה 8%, כי זה ב-92 כרגע.
אוקיי, לא רק שתקעתי. אמרתי מה שאני זוכר. וזהו, זה הזדמנות טובה להשיג את כל הקופסה. זה קופסה אחת עם 3 הפתקות פיזיות, או שכמובן אפשר לקנות את זה PDF אם רוצים. וזה גם הזדמנות טובה לקנות את ספר הבסיס של Pathfinder שמגיע עם זה. ראוי לציין... שלא צריך את ספר הבסיס של Pathfinder כדי לשחק את שלוש ההרפתקאות האלו, כי הן עובדות עם חוקי נסיעת המבחן, שזמינים בחינם, אז אפשר פשוט להשתמש בהם, ובהרפתקאות האלו, ולשחק.
אני רק אחדד שאתה אומר ספר הבסיס של Pathfinder, אתה מתכוון לספר הבסיס של Pathfinder פראי.
כן, Pathfinder בעולמות פראים. אין יותר ספר בסיס של Pathfinder בעברית שאינו Pathfinder בעולמות פראים.
בשביל שאנשים לא יבינו. טוב, כעת, לאחר 23 דקות והרבה פרקים, הגענו, זה העת, פאביולה אולטימה, מאיה, בבקשה.
אנחנו כל כך לא הולכים לדבר על הדבר השני שכתבתי.
מה יש לנו זמן, מה את אומרת?
יש לי הרבה מה להגיד על
פאביולה. אז קדימה, תתחילי כבר.
אוקיי. אוקיי. דבר ראשון, פאביולה אולטימה היא שיטה... מבוססת JRPGs קלאסיים על כל הכיפיות הצ'יזית שלהם, הוא מאוד מעודד אותך להיות צ'יזי ומטופש בצורה שאני אוהבת, והיא לוקחת, היא מתרגמת כל מיני מכניקות מ-JRPGs קלאסיים למשחקי תפקידים בצורה שאני מאוד אוהבת. היא בנויה על עליית רמות מרובה ועל מולטי-קלאסינג, כל רמה זה כזה יכולת קטנה, סקיל אחד, אם אתה ממקסם מקצוע כלשהו והוא מגיע ל-10, מקבלים את הסקיל האפי, אז תמיד יש משהו, לרוב עולים סשן, בכל סשן או שניים יש עליית רמה, היא מאוד בנויה לזה שתתקדם ותרגיש שאתה מתפתח, ואת המקום של עליית רמה שיש לרוב במשחקים אחרים, שזה כזה פעם די וזה אירוע גדול וזה, זה הרגע שבו כמה דברים click together, או הרגע שבו הגעת לסקיל האירועי הזה. אבל אני אוהבת את זה שההתקדמות היא כזה קצת, 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 וכל פעם אתה מתפתח, וכל פעם יש משהו חדש לנסות, וכל פעם כזה, כן. תחושת התקדמות, אבל בלי שזה יעשה אותך overpowered לנקודה שהמשחק לא בעניין.
אפשר לקחת אותך טיפה אחורה?
כן.
אוקיי, אז פאביולה אולטימה זה משחק תפקידים שולחני שנועד לשחזר את התחושה של JRPGs, נכון?
כן, בערך, כן.
אוקיי, אז א' תסבירי על הבערך, וב' תסבירי איך זה עושה את זה.
אני חושבת שהרגע נתתי רשים, כאילו, הסבר מה זה. איך היא עושה את זה? כמו שאמרתי, עליית רמות מרובה ומולטי קלאסינג.
וזהו?
התחושה האפית, לא, זה אחד מהם, אתה לא רואה את הרשימה הארוכה, אז יש לך גישה לרשימה ארוכה, אתה רואה את הרשימה ארוכה. מבחינת איך שנגיד שימוש בחפצים, אסטרטגיה, אפיניטיז לאלמנטים מסוימים, ופשוט כאילו pure vibes, העובדה שנגיד הקונספט של crisis, מאוד שהוא קונספט שבו אם אתה או יריב מגיעים למתחת לחצי מה-HP המקסימלי, שיט מעניין יכול לקרות, זה מאוד נותן את התחושה הזאת של ה-phases שיש בקרבות JRPG, זה בעיקר בקרבות בוס, אבל במקרה הזה זה נותן. השימוש בחפצים, יש הרבה אייטמים מעבר ל-HP או MP, יש מה שנקרא IP, נקודות חפצים, ואתה יכול להשקיע אותן בין אם זה לדברים בסיסיים כמו שיקויים, ובין אם זה יש מקצועות שהם מבוססים יותר artificing וכאלה, ואז יש את החפצים כמו magic cannon, ואתה מרכיב תותח אלמנטלי כזה או אחר, או דברים כאלה. יש גם עוד קונספט שנקרא quirk, שזה כשלדמות יש איזשהו טוויסט מסוים, ואז נגיד אתה יכול להיות repentant enforcer, arboreal, lost, whatever, בן אדם מארץ רחוקה, וזה נותן איזה שהם שינויים מכניים שמאוד מתכתבים עם הסטריאוטיפ של הדמות. הכל גם ארט והספר מהמם, והשם הוא בדיחה מאוד ברורה. פאביולה אולטימה, אולטימט פייבל, פיינל פנטסי.
שהשבוע גילינו טנג'נט.
לא, אני מתכחש לעובדה האמיתית הזאת.
בסדר,
וקיצר,
אני אגיד מה שחשבנו, ואני אגיד את הטענה, ושכל אחד יחליט מה המציאות שהוא רוצה שתתקיים. מה שחשבנו זה שהשם פיינל פנטזי נבחר למשחק הראשון, כי זה היה אמור להיות המשחק האחרון של היוצר, לא היה להם כסף, הם חשבו שזהו, כאילו הם עושים את המשחק והולכים הביתה. אבל מתברר שהיה רעיון עם היוצר, מתישהו, לא בדיוק ראיתי, שהכחיש את זה, והוא אמר שהחברה לקחה החלטה מיתוגית לחלוטין, שהם חיפשו פשוט שם ב-F, שיהיה אליטיריישן, ולפי זה הם בחרו פיינל פנטזי. תחליטו מה אתם רוצים שהמציאות תהיה, זה הכל.
אני לא מסכים לזה, זה כמו שפולאוט, הסדרת משחקים, יצאה לפני 25 אלף שנה, ורק באיזה רעיון לאחרונה יחסית, המלחמה הגדולה, כי אני הייתה עם סיני, תמיד הייתה עם סיני.
נכון, ראיתי את זה.
לא אמרתם את זה. same thing, אתם מתקפים על העובדות. אתם לא יכולים לעשות רדקון להיסטוריה.
אתה יודע, קונית הם יכולים. תמשיך עם מאיה, זה היה הטנג'נט.
כן. המקצועות עצמם גם שאפשר לבחור. יש את המקצועות כאילו הבסיסים כמו נגיד weapon master או משהו כזה, אבל יש חימריסט שמתמחה בספיריט וסמנינג, יש את הדנסר כמובן עם יכולות שקשורות לריקוד, יש את ה-JRPG.
כן, דנסר זה קלאסי.
דנסר זה הכי קלאסי של JRPG.
כן, יש את הגורמה שכל מה שהוא עושה זה המכניקות של הקוקינג שיש בכל JRPG, ושהוא אוסף אינגרידיאנס ומכין מזה מאכלים שנותנים יכולות מיוחדות ואפקטים מכניים. כל התחושה כשמסתובבים, יש טראבל רול ויכולים להיות אירועים אקראיים בין אם לטובה או לרעה. אני לא יודעת כמה מההנאה שלי ותחושת ה-JRPG זה המכניקה וכמה זה המנחה המעולים שלי, אבל כן. אז התחושה הזאת שכזה לאט לאט מסתדרנים בין מקצועות שונים ופוחים, וזה מתחבר, ואפשר להשתמש ב-IP לזה ו-MP לזה, וגם כל התיאורים והשמות של דברים מרגישים מאוד מונחים מ-JRPG קלאס, נגיד קסם קרח בשם Glaces, שזה הכי כזה, JRPG TMCR. יש גם כמה סטטינגס שונים של היי פנטסי, נייצ'ר פנטסי וכזה טק פנטסי, שזה מאוד שאפשר לערבב אותם באופן חופשי, אנחנו מערבבים באופן חופשי, אני ממליצה לכולם גם, כי זה JRPG וזה ברור שיש עיר אחת שהיא עיר מדבר Arabian Nights ועיר אחרת שהיא סופר טכנולוגית והן לגמרי באותו עולם במרחק של יומיים נסיעה אחת שנייה.
האם אני יכול ליצור פרסונה עם המשחק הזה?
אני חושבת שכאילו, או עם ארקניסט או עם חימריסט, אפשר לגמרי לעשות את זה.
אבל אז כולם יהיו אותו מקצוע?
לא, כי גם בתוך אותו מקצוע, יש כמות היכולות הקיימות במקצוע מסוים, היא לרוב גדולה מ-10, ואתה יכול לקחת עד 10 דרגות במקצוע מסוים, אז אתה יכול לבנות שתי דמויות ששתיהן כאילו עם אותו בילד בדיוק של מקצועות, ועדיין יש להם יכולות מאוד זונות אחת מהשנייה. נגיד, הדמות שאני בניתי עכשיו, שהקבוצה כבר יודעת שאני הולכת לבנות הכל טוב. והדמות שאני בניתי, שהולכת להיכנס, היא דמות שיש לה 10 דרגות, במקצוע שתיאורטית אפשר להיות בו קאסטר, והיא לקחה אך ורק את היכולות שהן לא הטלת קסמים וריטואלס, אז יש לה את כל היכולות המסביב, אבל בלי הקסמים, והייתה מישהי שבדיוק גם החליף הדמות, והדמות שלה הייתה הצד הקאסטרי של זה, והיא הייתה יותר קסמים של time manipulation וspace manipulation, ואני לוקחת את זה לכיוון שהזמן פועל קצת אחרת עליי, או אני יכולה לשנות קצת דברים, אבל אני לא באמת מטילה כשפים. אפשר לקחת כאילו את אותו בילד שאתה יכול להגיד על הנייר, כן, יש לי 10 דרגות באנטרופיסט, וזה נראה שונה לגמרי.
מגניב מאוד.
אז גם אם אתם כולכם לוקחים דרגה 10 חימריסט, זה יראה מאוד שונה. כאילו, אפשר שזה יראה אותו דבר, אבל זה לא חייב להיות אותו דבר.
מה המכניקה הבסיסית של המשחק הזה? מה מגלגלים?
אז יש לך, כשאתה בונה את הדמות, יש לך, יש 4 סטטים, שזה might, willpower, dexterity ו-insight. אתה, הגודל של הסטאט שלך הוא קוביה, אז נגיד הדמות שלי יש לו D10 strength ו-D8, יש לו D10 גם בדקסטריטי, ו-D8 insight, וליכולות שונות, נגיד סתם לתקוף בחרב זה dex might, או לעשות קסם זה לרוב insight willpower, או double willpower, יש גם נגיד דמויות, יש לי מקצועות שנגיד חלק מהיכולת שלהם זה אתה יכול להחליף את אחד מהסטאטים של גלגול ב-X, ואז אתה מגלגל את זוג הקוביות שתואמות לסטאט את זה, נגיד אני עושה משהו שהוא אגרוף שהוא דקסטריטי ומייט, ואני מגלגל את הקוביית משני D10, כי גם הדקסטריטי וגם המייט שלי הם 10, אבל לפי התוצאה נגיד, כאילו יש magic defense ו-regular defense, או שיש דרגת קושי מסוימת לגלגול, ולפי זה המכניקה. המכניקה זה לא מה שמעניין! טוב.
מה צורכת עליי?
זה היה אוקטבות.
יופי, זה לא מה שמעניין, אבל אנחנו סוקרים משחק, וזה דבר שצריך לדבר עליו. סבבה, דיברת על זה, את מוזמנת לעבור הלאה, מה הבעיה?
אני מאוד גרועה בלסקר שיטות בכל דבר שהוא לא הפלאף שלהן, כי אני לא עד כדי כך מעוניינת באיזה קוביה אני מגלגלת, כי אני פשוט מעוניינת אם אני יכולה לגרום לאנשים לבכות. וזה בעיה כשמבקשים אני לסקר מכניקה.
לא ביקשתי לך שום דבר, בסך הכל שאלתי שאלה.
עוד משהו, אני יודעת, ביקשת שאני אהיה קריזמטי טובי, ואני מנסה עם קריזמטי.
אני לא רואה את הקריזמות פה. תגלגלי.
אין סטאט של קריזמה בפאביולה אולטימה, אז רק my dexterity, insight וויל פאוור. בכל מקרה, אני גם מאוד אוהבת בה, בגלל, וכמו שאמרנו לפני רגע, אני פחות אוהבת hard mechanics, ששיחקתי נגיד Pathfinder, זה היה מאוד לא בשבילי, נגיד ככה, כי יש את ה... אתה צריך להשקיע פעולה בתנועה, ופעולה וזה וזה. לא, אתם... עליית רמה זה פרוצדורה פשוטה שכוללת לבחור יכולת אחת, או שתיים, אם הגעת לדרגה 10 במשהו, ואז יש גם את ההירוביק סקיל. קרב, אתה יכול לפגוע בכל מה שלא מעופף או מוגן. אם הוא מעופף, אתה יכול רק עם ריינג, וזה בערך הכי הרבה מגבלה שיש לך. ובשבילי הסטרימליינינג של מכניקה, למשהו שהוא יותר פשוט, ולא עכשיו צריך 500 טבלאות, כאילו יש גם דברים שדורשים טבלאות, גורם לי הרבה יותר להתעניין במה שנשאר. עוד, אגב, עוד משהו שהוא כמובן ההיילייט של כל JRPG ever, יש מהלך גארד.
שמה? גארד.
אם רצית שאלה, אם רצית שאלה, מה הופך את זה ל-JRPG, יש פעולה גארד.
זה גם ב-D&D יש, זה לא כזה, לא כזה מעניין, דווקא הדנסר זה יותר JRPG מי.
כן, יש דנסר, גורמה, דארק נייט, אחד דארק בלייד, אחד דארק בלייד, וופן מאסטר, ריינג'ר, כל מיני כאלה, הזה שיש לו תמיד חיות, שזה לא סאמנר, זה פרד, זה שני דברים שונים.
קיצור, זה אוקטופס טראבלר, משחק התפקידים.
אני לא שיחקתי, אבל יכול להיות.
אוקטובר פאבלר זה ליטרלי משחק עכשווי, שנועד להיות JRPG קלאסי, והוא מכיל את כל הטרופים בעולם שקיימים ב-JRPGs.
כן. אז זהו, כן. ההיכרות שלי עם אוקטובר פאבלר מסתיימת בזה שהמנחה הנהדרים שלי, gender fluid is a thing. אז זה כאילו התערבב. משתמשים הרבה במוזיקה מאוקטופאט בסאונדטרק שלנו, באופן כללי, גד. אני אהיה הראשונה להודות שהמנחה שלי הם הסיבה שבין היתר אני כל כך נהנית, כי כאילו, כל שטות שעולה לי לראש, שאני כאילו, אני מתחילה לבנות את הדמות ואני כזה, עד, בא לי לשחק אדם יצור מלאכותי שאינו אדם ואולי הוא אבן שמתפעלת רובוט. ועד כזה, yeah, we can work with that.
טוב, מילות סיכום.
נפלא. אגב, עד מגייסים לקמפיין Pathfinder שלהם, הדיסקורד שלהם יהיה באפיסוד נוטס, אם מישהו רוצה את המנחים הטובים בעולם. היא פשוטה למראה, אבל יש מקום להרבה מכניקות שמסתנכרנות, והיא מהווה שילוב נהדר של כל מה שכיף ב-JRPGs קלאסיים, ובשיטות סטייל אפוקליפסה. שהן כזה יותר פשוטות וסטרימליינד, והיא פשוט מרגישה אפית וכיפי. כל הזמן מרגיש אפי וכיפי, בין אם כשאתה רק בונה את הדמות ואתה בדרגה 5, ובין אם עכשיו כשאנחנו בדרגה 30.
מעולה. כמו שאמרת, אכן אין זמן לדבר השני שלך, כי אני רוצה לדבר על הדברים, ולאירן כנראה בכלל לא יהיה זמן.
חשבתי שאירן רוצה גם לדבר על פאביולה אולטימה, הוא לא אמר כלום.
אני רוצה לדעת מה אירן אומר על Lies of P.
אוקיי, אז לגבי פאביולה אולטימה, זה ברשימת המשחקים הבאים שלי, הוא די מהמם באמת, כמו כל מה שאמר מאיר, עוד לא שיחקתי את זה, אבל זה ממש בלוז. זה נראה כאילו, זה נראה כיף, זה נראה כמו צעצוע. איך שאתה מסתכל בספר, ויש לי אותו פיזית, אתה רוצה... אתה רוצה להתחיל להרכיב את זה, אתה רוצה להתחיל לגעת ולהזיז דברים, כי הבסיס כל כך פשוט, בסך הכל הארבע האטריביוטס האלה, שאתה פשוט משלב אותם בכל הדרכים, ואז בונים על זה כל כך הרבה, וכן, נראה לי שהמון סוגים שונים של שחקנים יכולים ליהנות מזה.
לא דיברתם על זה מתישהו באחד הדוורפס?
כן, העליתי בחצי אמירה על זה, ציינתי...
מתי זה? להיכנס לראש של שיטה חדשה?
כן, גם. גם. דיברתי עליו כבר כמה פעמים, בגלל שיש לו הרבה דברים טובים. יש לו את למשל את הפאבולה פוינטס, שמאפשר לך ליצור, להכריז דברים חדשים בעולם.
וואו, שכחתי לחלוטין לדבר על זה, זה אחת המכניקות העיקריות של המשחק. פאבולה פוינטס is the shit.
כן. כן. זה נקודות ש... דיברנו על זה. סליחה, תתארי את מה זה, אני אגיע בשקט.
לא, זה בסדר. זה נקודות שאתה יכול לקבל בין אם כי אתה עושה משהו מגניב, אתה גם, אם אתה מתחיל עם אפס בתחילת סשן, אתה אוטומטית מקבל אחת, וכל פעם שווילן נכנס לזירה, אתה מקבל אחת. זה נקודות שאפשר להשתמש בהן כדי לעשות את הסיפור מגניב יותר או מעניין יותר. בין אם זה יהיה רירול לגלגול ממש גרוע כדי לדחוף, כדי לגרום לאיזשהו מהלך שממש חשוב לך שיעבוד לעבוד, או להשקיע אותן כדי נגיד למשוך על הבונד שלך. שכחתי לדבר על בונד. עוד מכניקה עיקרית במשחק, זה הקשר שלך.
בונה, את ממש גרועה בלדבר על משחקים.
אתם לא שואלים שאלות.
אני לא יכול לשאול על דברים שאני לא יודע שקיימים, מאיה.
כאילו אומרים מצד אחד להגיד לי, תדברי רק על זה, ומצד שני אין לנו זמן לכלום, מצד שני שזה. הקשר שלך לחברים שלך, לכולם יש גישה לנאוץ, למה אף אחד לא אומרים לפני זה?
אנחנו יודעים כלום לשיטה.
הקשר שלך לחברים שלך הוא גם מכניקה עיקרית, ואתה יכול להשתמש בפאביולה פוינטס כדי להגיד, אבל הקשר שלי לחברים שלי משפר את הגלגול הזה. ולהשתמש בפאוור אוף פרנדשיפ.
אוי, זה כל כך JRPG, פאוור אוף פרנדשיפ.
כן, אבל זה כאילו, זה טראפינג נחמד, אבל זה לא, יש את זה פחות או יותר בכל משחק שיש בו בונדס. יש מהלך להשתמש בבונדס בשביל לעשות דברים.
כן, אז פאביולה פוינטס משמשות או לבונדס או לזה, ויש גם כעיקרון מקצועות שיכולים להשתמש בפאביולה פוינטס כדי לעשות יכולות מכניות מתקדמות יותר, שבין היתר כוללות דברים כמו לזמן unexpected ally לזירה, ועכשיו יש עוד ally מסוים משלב אחר בהרפתקה או משהו כזה.
האם אני יכול להביס את בהמות ואז לזמן אותו כסמון שלי?
אני לא מעוניינת בלשחק קאפטרים, אז לא הסתכלתי על זה מאוד מאוד לעומק, אבל אני יודעת שחימריס יכול לגנוב יכולות ו-bind things ממפלצות, אז כנראה שכן.
טוף. יפה מאוד, מצוין, תודה רבה. את יכולה בפעם הבאה שתשחקי או משהו לכתוב כל מיני נקודות ששכחת, ואז בפרק הבא שתהיי בו לדבר על, הנה כל הדברים ששכחתי להגיד על פאביולה אולטימה.
כן, כי כתבתי את הנוטס האלה לפני חודשים.
אני יודע, אני פשוט שמרתי לך אותם, זה לא מנע ממך לכתוב עוד נוטס חודשים.
Fucking hate all of you. You're bullying me.
האמת שאני מרגיש שזה אשמתי, כי כל פעם שאת כתבת הערות פרק, אני אומר לך שכתבת אותם לא נכון. אז אני לוקח אחריות.
את כותבת יותר מדי, אל תקריא פשוט ממה שאת כותבת. אני כותבת הכל כדי שאני אוכל לזכור הכל, כי אני מתלהבת.
האמת
ש... אני אוהבת.
אף פעם לא אמרתי שאת כותבת יותר מדי, זה נכון שאמרתי שאת קוראת מהדף, וזה היה פחות טוב.
כן, כי אם אני לא כותבת דברים על הדף, אני שוכחת אותם, אביב.
בסדר, תכתבי פשוט, אל תקריא אותם אחר כך. טוב, יאללה, אני רוצה לדבר קצת על
גודס. אני לא שמת לב שאני מקריאה עד כאילו איזה 20 פרקים שהייתי פנימה.
אוקיי, אז?
אז זה אומר שזה היה נשמע בסדר.
אז בשעה מסוים זה היה נשמע בסדר, ואז כבר לא, הכל טוב.
See, this is why I'm mean to you.
אני חושב שזאת הדינמיקה שלנו. אני רק רוצה להגיד, תוך כדי הלכתי וקראתי על Final Fantasy בוויקיפדיה, ושני ההסברים נכונים. זה גם היה...
העולם יכול
להיות. הם גם רצו שמות שיהיו FF, והם גם עמדו בפני פשיטת רגל. Both can be true at the same time. אז הכל בסדר.
Yes.
טוב, אני רוצה לעשות...
היינו שלמים.
אכן, אני רוצה לעשות סגמנט קצר על גודפלש, וכיוון שאני חותך את זה אחר כך לוידאו משלו, אז אני אעשה גם איזושהי הקדמה למי ששכח, כי לא דיברנו על זה הרבה זמן. אז גודפלש, זה משחק התפקידים השולחני שאני עובד עליו, שכרגע נמצא בפלייטסט, זה משחק מבוסס מנוע אפוקליפסה, שבו יש עולם שאלים... מופיעים במציאות הפיזית והם יצורים גדולים וגרוטסקים שגם חיים ומתים, יש להם מחזוריות של חיים ומוות, ואנשים הולכים והורגים אותם או יורשים אותם כי אנשים רוצים כוח, וזה נעשה דרך זה שאנשים אוכלים את הבשר של האלים, ולכן זה נקרא גוד פלש. ובעיקרון המשחק נועד לתת מסגרת למה יש הרפתקנים בעולם, למה הם הולכים ויוצאים ועושים דברים מסוכנים, ולמה אנשים בכלל רוצים לתמוך בהרפתקנים האלה וכל מיני דברים כאלה, ולמה יש מפלצות, אז כל הדברים האלה מוסברים בתוך המשחק. בפעם הקודמת שדיברנו על גוד פלש, היינו באיזושהי נקודת מפנה בפלייטסט, כי המערכת קרבות וחיים ונזק המקורית שהשתמשנו בה, שהתבססה על משחק שנקרא דמיגודס, לא עבדה בשביל מה שהייתי צריך. שחקנים או שלא עשו מספיק נזק, או שעשו יותר מדי נזק, או שכאילו ספגו יותר מדי נזק, אז אם דמות הייתה בנויה לקרבות, היא הייתה כמעט חסינה לכל, ואם דמות לא הייתה בנויה לקרבות, היא הייתה מתה מאוד מהר. ועל אף שאנחנו רוצים מוות במשחק הזה, לא עד כדי כך מוות במשחק הזה. ואז עשיתי סיורי מוחין, ודיברתי על זה שדיברתי עם ערן על, על City of Mist ו-Otherscape ו-Legend in the Mist, וזה נתן לי השראה גדולה מאוד, ואז גם אחד מחברי הקבוצה שלי הראה לי את Wild Sea, ש-Wild Sea זה משחק מאוד מעניין, ו... נתתי קישור בערות הפרק לערוץ שנקרא Queen's Quest, שמסקר את המשחק, וזה גם ערוץ מאוד נחמד שאני חושב שכדאי לצפות בו. הוא אחד מאלה שהבן אדם קווין, הוא אחד מאלה, אם הבנתי נכון, שיסדו את Shut Up and Sit Down, או משהו כזה.
וגם את People Playing Games, שזה עוד ערוץ מצוין.
כן, אז אני לא ידעתי מי הוא לפני שראיתי את הערוץ הזה, פשוט הערוץ היה ממש מגניב, ואז גיליתי שהוא, he's a thing. אז הזכירה ממש טובה. Wild Sea זה משחק מגניב מכמה אלמנטים. אחד, הוא גרסה משודרגת של Blades in the Dark. הוא לוקח הרבה מהמכניקות הבסיסיות של Blades in the Dark, ומרכיב אותה מחדש, במובן הזה של אין פלייבוקס במשחק, מרכיבים את הדמות מכל מיני אלמנטים שונים. כל אלמנט של הדמות הוא על מה שנקרא טרק, שבכל המשחקים האחרים של אפוקליפסה זה שעונים בעצם, אבל פה פשוט שמו אותם על רצף של עיגולים במקום לעשות אותם כשעון. ומה שיפה במשחק, הדבר הייחודי של המשחק, זה שאין למשחק XP ואין למשחק HP, וכאילו אין את כל המדדים המטה האלה. כל דבר בדמות מיוצג על ידי אספקט בטרק. ואז אם נגרם לך נזק, נרטיבית נגרם לך נזק לאספקט של השריון שלך, או לאספקט של הנשק שלך, או לאיזשהו אספקט אחר שקיים בדמות שלך. ואז אתה בעצם מסמן את הפגיעה הזאת על הטרק של של האספקט הזה, ובין הרפתקאות אתה יכול לרפא, לשחזר, להתאושש וכן הלאה. כמו Blades in the Dark, המשחק מאוד, איך לקרוא לזה, מפורמט. כלומר, Wild Sea זה עולם שבו כל העולם הפך ליער אחד גדול. היער הזה כל כך גדול, כלומר, העצים מגיעים מהאדמה ועד השמיים, וגם אם חותכים אותם הם גדלים ממש מהר, ולכן כל התנועה בעולם נעשית באמצעות ספינות, שהם כמו אייס ברייקרס, אבל הם סאו שיפס, הם חותכות דרך ה-Wild Sea. ולכן כל המשחק הוא, אנחנו יוצאים למסע לאנצ'ו, אנחנו עושים את המסע, ואנחנו מגיעים ואנחנו יוצאים להרפתקה, ואז אנחנו חוזרים לאיזשהו מקום של ציביליזציה. אז כמו שבבלייד אין דה דארק, יש את הפורמט של אנחנו יוצאים לעשות איזושהי מישן, ומה קורה במישן, ואנחנו חוזרים ללר שלנו, ואת כל הדברים האלה. אז כמו בשאר משחקי Blades in the Dark, המשחק הרבה יותר מפורמט, יש לו ספציפיקציה של בדיוק מה עושים מתי. זה כתוב מאוד יפה, הספר נהדר, מאוד ממליץ, לא שיחקתי בו עדיין, רק מלקרוא אותו ולחוות אותו, צפיתי טיפה באקשואל פליי, צפיתי ברוויוז. זהו, אז לקחתי אלמנטים מוואלצי, ולקחתי רעיונות שרן תמיע בראשי, מ-Legends ו-Outerscape ואת הדברים האלה, וכתבתי חוקים חדשים לחלוטין ל-Godflesh. ישבתי במהלך פברואר שדיברתי על זה, וכתבתי משהו כמו 32 אלף מילה בספר של המשחק, וכתבתי את כל המקצועות שלהם מחדש, והכנתי דפי דמויות מחדש, ואת כל המהלכים, ובערך יש כרגע מספיק חוקים כדי שיהיה אפשר להתחיל לשחק. כלומר, קבוצה יכולה לקחת את החוקים כמו שהם קיימים עכשיו, ולהריץ איתם סשן 2-3, כאילו הפתקה הראשונה, עדיין אין חוקים של התקדמות, כאילו עקרונית יש, שמתי בדפי דמות חוקים של התקדמות, אז אם מכירים משחקי פאוור אפוקליפס אחרים, אפשר להתקדם איתם, אבל אין את החוקים המעניינים של ליצור אוצרות חדשים, או מה קורה כשאוכלים בשר של האלים, או מה קורה עם הפאקשנס במערכה, כל הדברים המתקדמים יותר, כל הדברים שהם הופכים את המשחק למעניין מהנקודת מבט של שרציתי לעצב אותו, ממש הדיזיין גולד שלי עדיין לא קיימים. כי רצינו לקחת את זה לפלייטסט שלנו, ופשוט להתחיל לשחק, כי בלי הפלייטסט לא מתקדמים, כפי שגיליתי, או כפי שידענו, לא משנה כמה כותבים, צריך להביא את זה לשולחן. אז היה לנו שני מפגשים בינתיים עם החוקים החדשים, כל מה שבחנו עד עכשיו עובד מצוין, הדמויות, עוד לא היה לנו קרב, אז אנחנו עוד לא בחנו את האלמנט הזה, של המשחק, אבל שער, איך שהחוקים משתלבים, וכל המהלכים החדשים, וכן הלאה, עובדים טוב. דיברנו בפעם הקודמת על זה שהפרדנו את ה-XP מה-threads, אז אם אתם זוכרים, ה-threads, כמו שמיה דיברה על ה-Fabula Points, זה מטה משאב שגם אפשר להשתמש בו בשביל לשנות מה שקורה בסצנה, ולתת כל מיני יתרונות. היה לנו משהו מגניב אחד, שהקבוצה הייתה ב... מאורת איזשהו, לא בדיוק נבל, אבל מישהו שהם עקבו אחריו, והתחלנו לדבר על מה יש במאורה הזאת, ואיזה אלמנטים, ואז בגלל שבעולם שלנו אין כתב, אז התחלנו לחשוב, אוקיי, איך האיש הזה שהוא סוג של מדען מטורף, איך הוא מתעד את העבודה שלו? והתחלנו לצחוק על זה שיש לו, שיש לו אודיו ריקורדינגס, כמו במשחקי מחשב, שאתה אוסף אודיולוגס, ואז אחד השחקנים אמר, אני משתמש בטרדס, ואני אומר שיש brains in a jar, והbrains in a jar הם המנגנון שהוא מתעד איתו את העבודה שלו. וזה היה כל כך מתאים לסיטואציה, ובנינו על זה אחר כך, כאילו, מישהו גלגל שש באחד המהלכים, אז אמרנו שעכשיו שכל הbrains in a jar מתחילים, לעשות cacophony of noises שמבלבלים אתכם וזה, ואחת השחקנים היא גם דמות של יוצרת ומדענית כזאת, אז היא רצתה להבין יותר איך הדברים האלה נוצרו, אז היא התחילה לדבר עם הברין אין הג'אר, וכיצור זה מהליצוץ הזה של היצירה, זה גדל והפך את הסשן למאוד מעניין. ובסשן הבא הולך להיות לנו כנראה קרבות עם מפלצות מעניינות, ומה שעשיתי השבוע היה לכתוב איזשהם הגדרות כלליות של איך מפלצת אמורה להיות בנויה. אחד הדיזיין גולס שלי זה שאני רוצה במשחק הזה שיהיה מפלצות עם סטאט בלוקס, אני לא רוצה שזה יהיה כמו הרבה משחקי אפוקליפס האחרים שיש אויבים אמורפים, שיש איזשהם כללים לאיך הם מתנהגים ולאיך ליצור אותם, אבל בלי ספציפיקציה. אני רוצה את הספציפיקציה הזאת של המפלצות. אז כתבתי עקרונות למה אמור להיות למפלצת, כאילו, איך מגדירים את החיים של המפלצת, איך מגדירים את ההתקפות של המפלצת, יכולות מיוחדות, כל מיני דברים כאלה. וזרקתי את כל המידע הזה לצ'אט AI של גוגל, של ג'מיני, נקרא ג'מיני. ואמרתי לו, תבנה לי מפלצות. וישבתי על זה כמה שעות כדי לדייק ולשנות את הפרומפטים וזה, ובסופו של דבר הוא זרק לי מפלצות החוצה שאני לא יודע להגיד אם הן עובדות עדיין, כי אני צריך לעשות לזה פלייטסט, אבל במוח שלי הן עובדות, אז נראה, וחלק מהרעיונות הם מגניבים. זהו, זה הדבר הבא, אז לא בשבת הקרובה, אלא בשבת הבאה, בשבת שהפרק הזה יוצא, שזה השישי לאפריל, אנחנו נעשה קרבות בגודפלש, ואני אחזור עם הרשמים, האם הפלייזסט עובד או לא.
וכאילו, אתה, מבחינת איפה שאתה משלב את ה-AI, זה היה גם בתהליך של ה-ideation לקונספטים של מפלצות, או רק למכניקה?
היו כמה מקומות שרציתי, שאמרתי לו, אוקיי, תן לי איזושהי מפלצת גנרית שאמורה להיות, מפלצת חלשה שמוצאים הרבה, או מפלצת יותר מעניינת ומנוסה, או אויב אנושי. היו כאלה שאמרתי לו ככה, אבל רוב הדברים אני באתי עם מפלצות ספציפיות שאני יודע שצריכות להיות בהרפתקה, כי כבר ביססתי את התמה וכן הלאה.
אוקיי, כי מעניין אותי אם יש לו איזשהו בייס כלפי, נגיד, טרנדים סטנדרטיים של פנטזיה, שביקשת ממנו, נגיד, מפלצת שאפשר למצוא הרבה. האם הוא זרק עליך גובלין?
אז הוא לא זרק עליי גובלין, כי את ההתחלה של השיחות, כשאני מדבר איתו על גודפלש, אני מתחיל את השיחה בלתת לו תיאור של המשחק ורפרנסים. יש לי רשימה של רפרנסים של משחקים אחרים, של משחקי וידאו וכל מיני כאלה, ואז אני גם שואל אותו על זה שאלות, אני אומר לו, תסביר לי את הרפרנסים של המשחק הזה, ואז אני בודק שהוא במרכאות הבין, כי זה לא באמת הבין, אלא זה, הוא לוקח את הדאטה סט הנכון, וברגע שאני רואה שהוא לוקח את הדאטה סט הנכון, אני מתחיל לעבוד על זה, אבל כמובן שיש לו בייס, אין דבר כזה, large language model בלי bias, הוא למשל, אני נאלצתי להגיד לו בפירוש, אל תשתמש בחוקים של משחקים אחרים, כי הוא לא הפסיק להביא לי חוקים של D&D. הוא אומר לי, will save throw, או תעשה skill check, או כל מיני דברים לא קשורים כאלה. ואז הכנסתי בשלב מסוים לפרומפט, תתייחס אך ורק לחוקים שכתבתי לך. זהו, אז זה גוד פלש. אין לנו זמן לדבר על דאגרהארד בכלל, לא נדבר עכשיו על דאגרהארד. ערן,
אני רוצה לשמוע מה אתה אומר על Eyes of P.
כן, ערן, אתה מוזמן לדבר על הדברים שלך, יש לך 5 דקות.
אני אעשה הרבה פחות. Eyes of P, התחלתי לחלק בו קצת באקסבוקס גיימפקס, בעקבות כל המצות של יהודה. זה הסולס לייק הראשון שלי. אז אני לוקח את הזמן בהתרגל אליו, אני עוד לא ויתרתי. אז אני חושב שמגיע לי מיני מחיאות כפיים, כי אני רוצה להזכיר לכולם שאני בן 40 ומשהו, ועברתי לגיל שבו, אני חושב, שבו אני מסוגל to get good, אז נקווה לטוב.
אני לא חושב שזה נכון, אבל לאור עובדה שיש כאילו סבתות בטוויץ' שמשחקות דברים, אבל בסדר.
הגעת למלון?
כן, כן, הגעתי למלון. אוקיי, ואני רוצה להגיד משהו או שניים על Legend of the Five Rings. יצא לי להריץ את הרפתקת הפתיחה של הסטארטר סט של זה, המהדורה החדשה של Legend of the Five Rings.
יש מהדורה חדשה של Legend of the Five Rings?
כאילו היא חדשה לעומת הקודמות. אוקיי, זאת אומרת, זו שמשתמש בקוביות המצחיקות.
ממתי היא?
קוביות עם סימונים. 4-5 שנים, אני רוצה להגיד, של Fantasy Flight Games. עכשיו אצל Edge.
מגניב.
ואנחנו נהנים. דבר ראשון, אנחנו נהנים מרוקוגן. אם היה למישהו איזשהו ספק, זה עולם פנטזיה מעולה.
נחמד מאוד.
ואנחנו גם נהנים מהשיטה. בהתחלה היינו קצת ספקות. כל הרעיון של רול אנד קיפ, לקחנו איזה רגע להתרגל אליו. כל הרעיון של, לא יודע, זה, לא, אחרי ג'נסיס, שיש בו זה 6 סוגים של סמנים, פה יש רק 4 סוגים של סמנים, וזה משמעותי.
אוקיי.
סי של השיטה, ווואו, איך השיטה הזאת יכולה להיות מורכבת. היא יכולה ללכת רחוק.
נעלמת לי לאיזה 20 שניות.
אחרי המילה סמנים.
כן.
זה רק אני?
לא, זה כולם.
לא, זה גם אני. אז בכל מקרה, אז קניתי את הספר בסיס, ומסתבר שהשיטה יכולה ללכת מאוד רחוק. היא עובדת מצוין. טעינו בערכה הראשונית שלנו. היא עובדת ממש ממש סבבה. יכול לקרות שם הרבה מהבחינה המכנית, שזה מעניין, כי זה בסיס מאוד פשוט. וזה גם, לא יודע, אני פשוט רוצה לחזור לרוקוגן, וזה נראה כמו שיטה טובה לחזור איתו לרוקוגן, אז אנחנו ברצינות שוקלים אולי לקחת את זה למערכה קצת יותר רצינית.
זאת השיטה.
כנראה נמשיך ל... תקשיב, זה אחלה שיטה. Legend of Five Rings, יותר מה שחשבתי שזה יהיה. זהו, סיימתי, סוף.
ומאוד. ועכשיו תדבר על הציפיות שלך לעתיד, כי אתה הראשון.
שלום, יש לי ציפיות לעתיד. מחר אני עומד לשחק מגה סשן של
שעות, אולי.
זה פשוט, יש לי קבוצה של אנשים, אולי אתם מכירים אותם, אחד רויגש, אחד גילגול, גיל ברגר, ואני עומד לשחק איתם במשחק תפקידי. ומאחר ולא יוצא לנו לפגש פעם, אז אמרנו, טוב, בוא נעשה משחק אחד ארוך, אז 6 שעות.
אז אתה אומר מגה סשן, זה פשוט סשן ממש ארוך.
נכון, זה הכל.
אוקיי.
אנחנו נתמדנו לשחק בו, ורואי החליט להריץ לנו דאגרהארט, את הפלייטסט. אוקיי, אז בוא נשחק דאגהארט ונראה מה דעתי על זה.
לא, אני אוהב שרואים מריץ.
יפה, אז במקום לדבר היום על דאגהארט לפני שאף אחד מאיתנו שיחק בו, נדבר אחרי שתשחק בו ואז נביא אותך לדבר על זה. מעולה, אני אוהב את זה. מאיה, ציפיית לעתיד?
כן. אני אולי מצטרפת, כאילו כזה 90% מצטרפת באופן זמני שעלול להתפתח לקבוע. לקמפיין של Blades in the Dark, שהוא בתמה של כזה אימה ויקטוריאנית. הרבה השראה מפולן לונדון. וזה נראה מאוד מגניב, כמובן שכבר יש לי קונספט דמות שאני מאוהבת בנואשות. של כאילו some sort of female Frankenstein monster עם השראה קלה מ-Poor Things. כי אני מאוד מושפעת מהמדיה שאני צורפת, אני לא אכחיש את זה. אגב, אחלה סרט. ואני מתה כבר לנסות אותה קצת, ואשכרה לשחק את בליידס פעם ראשונה. כי אני מכירה אותה די טוב, אבל אף פעם לא באמת שיחקתי בה.
קול קול קול.
יודע? ובלבד שאני אדבר על זה, אני לא אהיה בכל כך אוף דיי, כמו שאני
יודע?
אז אני קניתי את המשחק שהוא נע בין ממש ממש טוב לאינפמס שיצא לאחרונה, Dragon's Dogma 2. אני ארחיב עליו כשאני אדבר עליו, אבל בגדול היה סיפור מאוד גדול עם היציאה שלו, אז אנחנו נדבר על זה
כשבוע
הבא.
זה זה שהוציא Fast Travel, ואז Fast Travel נורא יקר או משהו?
לא, זהו, Fast Travel, היוצר של המשחק אמר, אתם אוהבים Fast Travel במשחקים? זה אומר כי המשחק משעמם, לא כי אין, לא כי צריך Fast Travel. ויש במשחק אפשרות להיות על קרקרה, ואז אתה משלם על הקרקרה, וזה סוג של Fast Travel, ואפשר לקנות טוקנים לקרקרה בכסף אמיתי, ואז אתה חוסך את הכסף של הגריינדינג של המשחק, כי אתה עושה גריינדינג בחיים האמיתיים. עד כן.
קיצור,
יש מלא דברים כאלה, אנחנו נדבר על זה שבוע הבא.
כן, יש הרבה מיקרו טרנזקציות לדברים שמאפשרים לך לקצר דברים במשחק, אנשים מאוד התעצבנו על זה, היה דרמה, זה היה מטומטם. נקסט.
בדיוק.
חוץ מגולדפלש שדיברנו עליו אין לי שום ציפיות, לא מתכנן לקנות כרגע שום משחק חדש, יש לי משחקים קיימים שאני אולי אחזור אליהם, אבל לא כל כך שיחקתי דברים בשבוע האחרון, אז זהו, זה הכל. אנחנו נסיים את הפרק ונשחרר את מאיה לארגן את העמדת מחשב החדשה שלה.
נתחל להבין אם הוא בכלל מגיע, לא הגיב לי מאז 2:30 בצהריים השביעי.
רע מאוד. אבל בינתיים זה היה פרק 18-16 של שורפים משחקים. את כל הפרקים אפשר למצוא באתר ice.me. את רן אתם יכולים למצוא באתר ואת פודקאסט על כתפי גמדים dwarves.org.il וגם בקומיקס up2forplayers.com שמתקרב ממש לסיומו, ויש אימייל ליסט שאתם יכולים להירשם אליה בשביל לקבל עדכונים על מתי הם יאספו את הכל בקרח קומיקס אחד והסיסי.
אגב, דברים שמתקרבים לסיומם, נגמרה העונה השנייה של Dungeons and Daddies, וזה נורא עצוב לי בלב. מאוד מאוד עצוב לי בלב.
כן, זה פודקאסט נפלא.
כי כשנגמרה העונה הראשונה הם כבר אמרו, כן, נגמרה העונה, ועכשיו אנחנו הולכים להתחיל לבנות את העונה השנייה, ולג'י-אם שלנו יש כבר תוכניות, מה הולך לעשות, אז אנחנו הולכים לקחת הפסקה קצת, ונחזור, ופה פשוט הפרק נגמר. אז אני כזה, הבטנית מור, אז עצוב לי בלב.
מובן, מובן. טוב, זה הכל הפעם, תודה רבה, ונתראה בפעם הבאה. Little!